Qu'est-ce que vous chef du camp? לפני צהריים, כי בשבתון אני מלמד במכללה אחרי צהריים. טוב, השיעור כמו שמופיע לנו בדפים, אני חושב שאתה רוצה לי דפי מקורות, לפניים, תודה. מתחלק לשלושה חלקים, כמו כל דבר טוב, ובתחילה אנחנו נעסוק בכמה ממושגי יסוד שקשורים לשטר, וזה כדי שהם ייתנו לנו יכולת להניח הנחות להבא כשנעסוק בשאלה של ידי חתימה וידי מסירה בכתב ידו. אז נעסוק קודם כל במושגי יסוד ונעסוק קודם כל באופי שטר הקידושים. מה טבעו כשטר? כידוע השטר הזה פועל הפוך מכל השטרות האחרים שבעולם. גט ושטרות קניין המקנה נותן את השטר לקונה, המתחייב נותן את השטר לזוכה בהתחייבות. המקנה, כלומר מי שמתחייב שמכאן ואילך הבית שלו יש למישהו אחר, הוא נותן את השטר למי שזוכה בבית. ואותו דבר הלווה שמתחייב לשלם את סכום הכסף נותן שטר למלווה ולא להפך. ואותו דבר גם גט, הבעל שמוותר על אשתו, נותן לה את ה... והיא הזוכה ויכולה להינשא למישהו אחר, וכך כל השטרות שבעולם. שטר קידושין הוא השטר היחיד שהזוכה נותן את השטר למתחייב. כלומר, הבעל שזוכה באישה נותן את השטר לאישה שמתחייבת שמכאן ואילך היא שלו, לא יכולה להינשא למישהו אחר. והדבר הזה כמובן יוצר בעיות לא קטנות בהגדרת השטר, כידוע בכלל מפורסם. וזוהי השאלה של רבי זר בר ממל בסוגיה שלנו, שהוא שואל על החילוק בין שטר קידושין לשטרות קניין. למה בשטר קידושין הקונה כותב את השטר? הגמרא מתארת את זה בהלכתה או בלימוד כלשהו ממקראות, גם כאן וגם בירמיהו. אבל המסקנה המתבקשת, לכאורה המסקנה המתבקשת משטר קידושין, אני מדגיש את המילה לכאורה, אנחנו עוד נבדוק את זה, אבל זוהי מסקנה די ברורה, שאין כאן קניין שדומה לממונות. בממונות או בהלוואות, היינו הך, או בשטרי הודעות, או אני יודע מה, שטרי מתנה, כל הדברים האלה, השטר הוא עדות, שטר מהווה עדות להסכמתו של המקנה. הידיעה שאנחנו יודעים על הסכמתו של המקנה מעגנת אותה כעיקר ההלכה. והתורה מסכימה עם דעת המקנה מכוח העדות הזאת. כלומר, עיקרו של קניין, אינני נכנס פה לכל הפרטים בדיני קניינים, אבל ודאי דבר מאוד מאוד חשוב בקניין היא דעת המקנה. הסכמת המקנה בכל קניין היא שמוציאה אותנו מדי גזלה, בכך שהמקנה מסכים לתת את הבית, לתת את להתחייב על הכסף וכדומה, וזה עיקר הקניין. לעגן את זה בעדות, זה גורם לכך שהתורה ברגע שהדבר מתפרסם, בדבר הרגע שהדבר על ידי העדות מוסכם, בואו נגיד על נציגי הציבור, נגדיר את זה אולי ככה, אז ברגע שהקניין מכוח המקנה מסכים, נציגי הציבור שהם העדים מסכימים, מכוח זה יש גם ההסכם של הגורם השלישי, ומי הוא אחרי המקנה ונציגי הציבור? התורה, כן? אם כן, התורה גם כן מסכימה, ובכך למעשה הדבר הזה הופך להיות קניין, בכך למעשה הדבר הזה הופך להיות... הדבר הזה הופך להיות קניין, וזה מה שקורה לנו בקניינים רגילים. אגב, לעניות הבנתי, גם קניין חליפין, לשיטה שחליפין זה בחיליו של מקנה, זה עיקרון דומה. שלף איש נעלו, ברגע שהמקנה נותן את נעלו לקונה, זוהי איזושהי עדות שהוא מסכים שהשדה תהיה שלו, ברגע שהוא מסכים, יש על כך עדים, הציבור מסכים, הוא מסכים, הציבור מסכים, התורה מאגנת את זה כקניין, כלומר גם התורה מסכימה, וזה מה שיוצר לי את המושג שנקרא אצלנו חלות הקניין. לפי זה, ואני אומר כאן אנחנו נכנסים כבר לכל מיני עיקולים שלא נעסוק בהם, גם שדה שנקנה בכסף, למרות שהקניין נעשה כאן ודאי על ידי הקונה ולא על ידי המקנה, אבל נראה שהכסף נועד לרצות את המקנה, ועיקר הקניין הוא דעת המקנה, והכסף בא כאמור לרצותו. כל זה בקניין. בקידושין נראה שעיקר הקניין הוא רצונו של הבעל לכנוס את האישה. זה הדבר שפועל את הזיווג. רצונו של הבעל לכנוס את האישה, זה מה שכתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כלומר, הדבר הזה נעשה כולו מצד הבעל. המשל שבגביעה הגמרא בתחילת קידושין הוא בעל העבדה, הוא מחזר אחרי צלעו, ודאי שללא הסכמת האישה לא יהיו קידושין, משום שהיא משעבדת את חירותה להיות למישהו אחר, אבל הסכמתה איננה עיקר תוכן הקידושין. עיקר תוכן הקידושין הוא רצונו של הבעל ודבק באשתו, הוא רוצה לכנוס את האישה, ולכן הוא כותב את רצונו על השטר. הכתיבה יכולה להיות תקשורת עם האישה, בכך שהוא מוסר לה את השטר, וזה השטר, זה מימוש הרצון המופשט שלו לקדש את האישה, וזה גורר את ההלכה. כלומר, התורה מסכימה איתו, כמובן, יש כאן תנאי שהאישה תסכים, ודאי אחרת התורה לא תסכים איתו, אבל עיקר העניין הוא רצונו, והוא מממש את רצונו, כאמור, בכתיבה. יש משמעות למימוש הרצון לא רק בדיבור, אלא בכתיבה. אין, אני אתן לו לדוגמה, בירמיהו, יש מי שרוצה יכול לפתוח, יש פרק מעניין, פרק למדווה בירמיהו, שם אומר השם לנביא, ויהי בשנה הרביעית וכו', אומר לו השם, קח לך מגלת ספר וכתבת עליי את כל הדברים אשר דיברתי עליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי עליך ממי יאשיהו ועד היום הזה. טוב, ברוך בן נריה כותב את הספר, ושם ברוך קורא בספר באוזני העם בבית המקדש, ושומעים את זה כל השרים, את הקריאה. לא שומעים עדיין את הקריאה, כתוב, ויגד להם יחיו את כל הדברים אשר שמע, בקרוב ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן כושי, לאמור המגילה שקראת הבאה באוזנם, ככן בידך ולך, ויקח ברוך בן נריה את המגילה בסב בידו ויבוא עליהם. ויאמרו אליו שב נא וקראנה באוזנינו ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כי שמע את כל הדברים פחדו איש אל רעהו ויאמרו אל ברוך הגד תגיד למלך את כל הדברים האלה. וברוך שאלו לאמור הגד נא איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו. ויאמרו להם ברוך ביבי ויקרא אליי את הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. ירמיהו צווח, כרוכיה שנים כל כך רבות נבואות ואף אחד לא מקשיב. פתאום כשהוא כתב את זה בספר כולם מתחילים להקשיב וכולם מפחדים וכולם מבוהלים. הוא לא רק אמר את זה, הוא כתב את זה בספר. פרק שלם מתאר מה המשמעות הגדולה של המעבר מאמירה לכתיבה בספר. אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה גם בתורה, אבל אנחנו לא נרחיב כרגע. הכתיבה בספר נותנת לדבר עיגון ממשי גם באוזני האנשים, גם באוזני הציבור, גם באוזני האישה. זה לא רק נאמר, זה גם נכתב. אצלנו גם קיים איזה ביטוי, מישהו בא בטענות, תמסור לי איזה בכתב. כן, כלומר, זה מקבל איזושהי משמעות יותר גדולה, משמעות שיוצרת גמירות דעת, וכאן הבעל כותב את רצונו על השטר, וזה הדבר שיוצר את ההלכה. או, ואנחנו נראה בזה מחלוקת ראשונים, שהכתיבה על השטר זה חלק מן העדות ופרסום הדברים. שיתוף נציגי הציבור בקידושין האלה הוא כמובן חשוב מאוד, על אחת כמה וכמה שבקידושין הוא חייב להכרין לא רק לאישה בכך שהיא לא יכולה להתקדש, אלא כשאדם מקדש אישה הוא גם חייב להכרין, הוא חייב לכל העולם. כן, בכך שהוא הופך את האישה הזאת להיות אשת איש, הוא חייב להכרין, אנחנו צריכים פה את העדים כנציגי ציבור שהם חלק ממעשה הקניין. כמובן, הייתה פה דרך שעולה בהבלעה, לא אומרת בגמרא בפורש, ללמוד את העובדה שהבעל עושה את זה, ללמוד את זה מהיקש הוויה ליציאה, זה עולה בהבלעה מתוך דברי ריש לקיש שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל הדברים האלה נעשים כאמור למרות שיש הבדל גדול בין גירושין לבין קידושין, שהרי בגירושין הבעל הוא המקנה את האישה ולכן הוא צריך לכתוב את השטר, כמו אדם שמקנה בית, שמקנה שדה, שהוא זה שצריך לכתוב את השטר. הדרך שדיברנו עליה כאן, שעיקרו של השטר זה לא לקנות, זה לא, אלא להביע את רצונו של המקדש בצורה חזקה, היא מתאימה יותר לדברי רש"י שעל הריף, אנחנו לא יודעים איזה ראשון כתב את רש"י שעל הריף, ורבותיו של המאירי, אנחנו תכף נקרא אותם, שהם סוברים שיש צורך גם באמירה. כלומר, יש צורך גם באמירה וגם בכתיבה. הכתיבה היא הגיבוי של האמירה. כלומר, גם בשטר, אדם צריך להגיד לאישה, הרי את מקודשת לי בשטר זה כדת משה וישראל. צריך לומר לה את זה. למה לא מספיק שזה כתוב בשטר? האמירה היא ההבעה הראשונית של הרצון. הכתיבה זה גיבוי, כמו ירמיהו, שאמר את נבואותיו ואחר כך כתב. הדברים קיבלו את המשמעות כיוון שהייתה אמירה, ובעקבות האמירה היה איזשהו גיבוי של כתיבה, ולכן אני רואה באמירה גילוי רצונו של הבעל את עיקר דין, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, הוא מגלה את רצונו שהוא רוצה לקדש את האישה, אבל האמירה לבד זה לא מספיק, אנחנו יודעים, דיבור בא ודיבור הולך, דיבור אדם לא חושב מספיק, אם הוא גם כותב את הדברים, הוא מאגן אותם בגמירות דעת גמורה, זוהי הבעת רצון חזקה, וממעלה אני צריך כמובן גם את הדיבור, ואני צריך גם את השטר בעקבותיו. רש"י אצלנו, במשנה, שבאופן ברור, מביא את האמירה לגבי קידושי כסף ולגבי קידושי ביאה, אבל לא לגבי קידושי שטר. קידושי שטר אין צורך באמירה, הוא מבין כנראה שהאמירה באה רק לפרש. האמירה איננה הבעת רצונו, אלא האמירה מפרשת. כשאדם נותן לאישה כסף, טוב, נתן לה כסף, בשביל מה נתן לה כסף? פיקדון, מתנה, לקנות ממנה שדה, צריך לפרש שהכסף הזה הוא כסף קידושי. כן, אנחנו לא נדע בשביל מה הכסף, אבל בעצם הקניין הוא הכסף, ולא האמירה. אדם בא על אישה, למה הוא בא עליה? ביאה זנות כמו יהודה עם תמר, או ביאה לשם קידושין, הוא צריך לפרש שהביאה לשם קידושין. בשטר אין צורך לפרש, בגלל שהכל כתוב בשטר. הרי ברור שאת השטר הזה הוא נתן לשם קידושין, זה כתוב בו, ממילא אין צורך באמירה, ואפשר שלדעתם של רש"י והמאירי, המאירי כאן חולק על רבותיו, הם עיקר הקניין, זה הפרסום והעדות, זה הכל. ולכן אני כאן צריך עדים על הקניין, האמירה רק באה לפרש, את האמירה אני צריך כשצריך, לא צריך כשלא צריך. אני אקרא כמה מילים אולי מהמאירי, כאן רש"י מונח לפנינו, אבל ראיתי לחכמי ההר, שכתבו שאינו צריך לומר לה כלום, שהרי מה שצריך לומר לה כתוב בשטר, והוא מה שאמרו בגמרא, כיצד בכסף נתן לכסף, ושווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, וכיצד בשטר כתב לה על הנייר, על החרס, הרי את מקודשת לי, ולא הזכיר, ואמר, הרי את מקודשת לי. ורבותיי חולקים, נביא עכשיו את רבותיו, שאף בשטר צריך אמירה, כמו רש"י על הריף, כמו שאמרו בגט, כתב לה ונתן לה. ונראה לי כדעת ראשון, כלומר הוא סובר כחכמי ההר, חכמי ההר כאמור סוברים כשיטת רש"י, שהרי בשאר ההקנות אמרו כתב לו סדים מחורה ואין צריך אמירה. כלומר, השאלה אם אמירה, הבעת הרצון היא העיקר, הבעת הרצון היא גם אמירה ובעקבותיו כתיבה, או שאתה אומר שהקניין הוא דבר אחר, הוא הפרסום, הוא העדות, ואז השטר מפרסם את הדברים. האמירה רק באה לפרש, פרשנות אנחנו צריכים בכסף וביאה, אנחנו לא צריכים פרשנות בשטר. נבחן לרגע הלכה נוספת, עדיין במסגרת המבוא שלנו, וזה את כתיבת השמות בשטר ואת נוסח השטר, בעיקר כשמדובר על נערה. הצורך לכתוב את השמות בשטר הוא מאוד הגיוני בגלל ההיקש שיש לגט, אבל מהסוגיה שלנו פשוט נראה שאין צורך לכתוב את השמות. כתוב, כתב לו ביתך מקודשת לי, כתב הרי את מקודשת לי, לא כתוב בשום מקום שיש כאן שמות. הרמב"ן והרשב"א בסוגיה שלנו, הריטב"א מביא את המחלוקת הזאת באורך, הכריעו לכתוב את השם וטענו שזה אפילו מדאורייתא. בעל העיטור לא צריך כתיבת שמות, המחבר, כמו שניתן לנחש, מביא את שתי הדעות ופוסק לחומרא, בסימן ל"ב. כתיבת השם רואה בשטר בעיקר עדות. שטר שכתוב בו, הרי את מקודשת לי, סליחה, הוא לא מעיד על כלום. כלומר, שתמיד תעלה השאלה בשטר שכתוב, הרי את מקודשת לי, מי אמר למי? אם אנחנו רוצים ורואים שטר שעיקרו תהיה עדות, ודאי צריכים שמות, גם בגט וגם בשטר קידושי. אם שטר רק מביע את רצונו, הוא מביע את רצונו בכתיבה, כן, הוא מדבר על האישה הזו, אומר לה הרי את מקודשת, היא כותב, לא צריכים שמות. השטר מביע את רצונו, זאת הבעת רצון חזקה, הרצון שלו כשהוא מובע בצורה חזקה, הוא היוצר את מעשה הקידושים, כשהוא כאמור אורגן בכתב. ואם כן השאלה אם עיקרו של שטר זה עדות או הבעת הרצון, ייתכן שתלויה בשאלה הזאת של השמות. ייתכן שכאן יש לחלק, וזה הריטב"א מעלה את האפשרות הזאת, מעלים את זה גם כמה אחרונים, יש כאן תשובה מאוד מאוד חשובה, שאלות ותשובות דרכי נועם, שמטפל בכל השאלות האלה. תשובה של אחד מסוף תקופת המשיבים, רבי מרדכי הלוי, היה אב בית דין בקהיר, מדובר במאה ה-17, כן, תשובה חשובה מאוד, ידועה מאוד בבתי הדין. הוא גם כן מעלה את האפשרות, אבל בעצם הריטב"א כבר קדמו בעניין הזה, לחלק. ולומר שבגט יש צורך בכתיבת שמות. בעל העיטור, שסובר שאין צורך בכתיבת שם בגט, מבין שזה לא שאין צורך, ודאי שאין צורך. השאלה אם יש צורך מדאורייתא, הגמרא מדברת על שמו ושמה בגט, ודאי שאין צורך, אבל ייתכן זה רק מתקנת רבן גמליאל. ולא יותר. אבל כאמור לדעת הרמב"ן והרשב"א, כתיבת שמות בגט זה מדאורייתא. הריטב"א מעלה את האפשרות שלמרות ההיקש, בין גט לבין שטר קידושין, כתיבת שמות תהיה לעיכובה בגט ולא בשטר קידושין, ואני אומר מפשט לשון סוגייתנו, כתב לה הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, כתב בשטר, ביתך מקודשת לי, ביתך מאורסת לי, לא כתב איזו בת, לא כתב שמה, לא כתב את שמו, לא כתב שום דבר. ייתכן שלמרות ההיקש, יש מקום לחלק בין גט לבין שטר קידושין, בגלל שגט יש לנו מה שקורא את הגמרא, תקפת גיטין, מה שקורא את הגמרא ספירת דברים. ספירת דברים הכוונה בלשון שלנו סיפור דברים. כלומר, גט צריך לספר לנו סיפור, כלומר, גט ייתכן שצריך להביע עדות, שטר ייתכן שמביע את עצם הרצון. גט ייתכן שצריך להביע עדות בגלל הכמורה והעובדה שאתה מתיר כאן אשת איש לעולם, ריטב"א מביא את זה, ייתכן שהדבר הזה צריך להביע את גוף העדות, והקניין תלוי בגוף העדות. כתיבת ספר דברים וסיפור הדברים, אבל בשטר ייתכן שכל השטר, למרות למרות ההיקש לגט, ייתכן שהוא רק מביע את הרצון, ביטוי לרצון, והביטוי לרצון הוא כאמור הקניין עצמי. עוד הערה קטנה, שייתכן שקשורה לזה, אבל כבר זולגת איתנו לכיוון נוסף ושלישי בשטר קידושין. זה לגבי הנוסח של שטר קידושין. טוב, הנוסח של שטר קידושין, כשאיש מקדש אישה הוא די פשוט, הרי את מקודשת לי בשטר זה, בואו נוסיף קידת משה בישראל, אבל כרגע לא נעסוק בזה. השאלה מה קורה כשאדם מקדש נערה? ונגיד שהנערה קיבלה שליחות מאביה, או קיבלה מנדט מאביה, בבחינת סיבי קבלי קידושי, להתקדש. האם, אבל עדיין היא בשליחות אביה, אם צריך לכתוב לה הרי את מקודשת לי, או צריך לכתוב ביתך מקודשת לי. וכך נחלקו הרמב"ן והר"ן, אני אכיר את הדברים אצלי מתוך הר"ן, שם דף ה' עמוד א' מתפי הריף, הבאנו זה גם במקורות, והוא מביא בשם הרמב"ן וכתב עוד דביתך מקודשת לי לאו דווקא. לבית הרוויון כי העיב לה לדידה בין בתורת שליחות דאב, בין שנתן לה רשות לקבל קידושין, היא אמר לה הרי את מקודשת לי, היא מקודשת, למרות שהיא באה בשליחות דאב. יכול להגיד לה הרי את מקודשת לי, ובהמשך הוא מביא הוכחות. הוא אומר, אלמא דאמקדשת הקטנה, ואמר לה, הרי את מהני, ממש מהוודאי, הוא הדין לנערה שעשתה, שעשאת, להיות אבי השליח, והיא אמר, הרי את מהני. ניקח רב נחמן, כי נקת ביתך מקודשת לי, לרבות הנקת. ואפילו לדידה, היא כתב ביתך מהני, כל שכן הרי את. הר"ן אומר, וליבי נוקפי בדברים הללו. והוא אומר, אבל קידושי שטר, כיוון שהשטר הוא שקונה, צריך שלשון השטר ידבר עם מישהו מקבל את הקידושין. כשם שמגרש את אשתו על ידי שליח, ודאי שלא כותב, הרי אני מקדש את אישה פלונית, אלא הרי את מגורשת, צריך שיכתוב בגט הרי את מותרת. אם כתב ביתך או אחותך, מותרת אפילו בשנעשה להם שליח, ודאי לא מהן, שלא מצינו בגירושין שידבר עם אחרים. כלומר, השאלה היא כזאת, אם אני רואה בשטר הקידושין הבעת רצון חזקה על ידי כתיבה, ממש כמו הנבואות של ירמיהו, אז הוא מביא את רצונו, הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. השאלה אם היא עושה את העסקה היא שאלה משנית, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים, הוא מביא את רצונו והוא נותן את השטר לאישה. ולכן בהחלט יכול לכתוב הרי את מקודשת לי, ודאי אם היא נערה או קטנה יכול גם לכתוב ביתך מקודשת לי, ואז הוא מביע את רצונו כלפיה. אבל רצונו הוא בא איתם גם כשהוא אומר לשליחה שהיא הנערה, הרי את מקודשת. לדעת הר"ן פתאום אנחנו מוצאים מנגינה חדשה. פתאום השטר הזה איננו הבעת רצון, הוא גם לא רק עדות, מה הוא עוד? הוא גם סיכום של עסקה. יש כאן עסקה בין שני אנשים, והשטר מביע את השותפות של שניהם בעסקה. ולכן הוא לא יכול לכתוב לגבי נערה הרי את מקודשת לי, בגלל שאת העסקה הוא עושה עם אבא שלו, ולא איתה. אז אם היא שליחה, דינה כמו כל שליח. נגיד שאישה מבוגרת, שולחת את אחיה לקבל בשבילה קידושין, אתה יכול לכתוב שטר אחותך מקודשת לי, זו עוד מה שהוא מבין, זה לא בא בחשבון, לדעת הר"ן. הוא צריך לכתוב השטר בעצם תוכנו סוגר עסקה, ובעסקה הזאת ישנם שני אנשים, לא רק עדות ולא רק הבעת רצון של איש אחד, אלא השטר מביע עסקה שלמה. העסקה נעשית, זה נקרא של נערה, ודאי בקטנה, בין האיש לבין אביה של האיש. אני מזכיר כאן לכולם את הדבר הפשוט הזה, שאותו אמרתי בשבע ברכות של ביתי הבכורה, כשהבהרתי לחתן שם בפומבי ואמרתי לו, אתה לא התחתנת עם רבקה, אתה התחתנת איתי. כן, אמרתי לו, זהו, קצת נבד בהתחלה, לא מספיק אותי, אבל והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. ויקח אישה את בת פרעה. איך הוא לוקח אותה? כיוון שמישהו נותן לו אותה, מי נותן לו אותה? את ביתי נתתי לאיש הזה, יש כאן נותן, יש כאן לוקח, הנותן והלוקח מתחתנים. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. מי שמתחתנים זה החתן והחותן. מבחינת התורה הם חותנת, ואין, כלומר, אין, אין, וגם הורי החתן הם לא דמויות משמעותיות. שני הדמויות המשמעותיות הן החתן ואבי הכלה. שוב, אנחנו מדברים כמובן במצב שהכלה מתקדשת כשהיא נערה או כשהיא קטנה. כן? אחר כך כמובן יוצאת לרשות עצמה. אז זה כבר דבר אחר, אבל כאן כאמור העסקה צריכה להיות בין החתן לבין החותן, וממילא שוב השטר מהווה דבר אחר. הוא בעצם מסכן עסקה בין שניים. וזה מעלה לנו את השאלה הבאה, עוד מעט אנחנו גומרים את המבוא, אני מקווה שיגמר לפני שיגמר השיעור, וזה חלקה של האישה ושל אביה בכלל בשטר הקידושין. האם משמעותם פסיבית בלבד, ורק הבעל נותן שטר הקידושין, משהו כמו גט, או שיש להם גם חלק בגוף שטר הקידושין. הגמרא מביאה כאן מחלוקת בין רב פאפה ורב שרביה לבין רבה ורבינה אם שטר הקידושין צריך להיות מדעתה. נביא כאן רש"י אומר רק דעתה. הריטב"א אומר כאן לא רק דעתה אלא גם שליחותה. כלומר שטר הקידושין צריך להיקדם גם על ידי האישה, כלומר גם בשליחות האישה. זה הרבה מהם. וגם להלכה יש כאן מחלוקת, הריף ורבינו חננאל פסקו כרב פאפה ששטר קידושין צריך להיות מדעתה של האישה. בהג פסק כרבה ורבינה שלא צריך את דעתה, והראש והטור שיכולים לנחש מה הם פסקו, שזה ספק קידושין. לא רצו להיקבות בגחלתם של קדמונים בנושא הזה. וכאמור לדעת רב פאפה ורב שרביה ממילא גם ריף ורבינו חננאל וגם הרמב"ם פוסק את זה. אני אקרא את דבריו. וצריך שיכתוב אותה לשם האישה המתקדשת בגט בפרק ג' הלכה ד'. וצריך שיכתוב אותה לשם האישה המתקדשת כגט ואינו כותבו אלא מדעתה. תבוא שלא לשמה, או לשמה ושלא מדעתה, אף על פי שנתנו לה מדעתה, בפני עדים אינה מקודשת. כלומר, האישה היא חלק משמעותי מאוד בקניין השטר, כלומר, יש כנראה בשטר הזה, למרות שהשטר נמסר באופן פרדוקסלי מהבעל האישה ולא להפך, יש בשטר דבר המביע את דעת המקנה. כן? יש כאן דבר שמביע את דעת המקנה. אנחנו יכולים אולי להתחבא מאחורי בעל הלכות גדולות ורבה ורבינה שאינם סוברים כך, אבל אנחנו לא נמלט מזה, כיוון שהבני מילואים, בסימן למד ב', הכל כאן בסימן למד ב', בסעיף קטן ד', אומר ואפשר דמיירה שהכתיבה לבד היה שלא מדעת האישה, אבל החתימה היה לדעתה. ולפי זה בנחתם שלא לדעת האישה, לא אבי ספק קידושין, אלא ודאי אינה מקודשת. כאן הוא פוסק שזה אפילו לא ספק קידושין. כלומר, חתימת העדים ודאי צריכה להיות מדעתה של האישה, כלומר, האישה משתתפת בשטר. הוא צריך להיות על דעתה, וכאמור, לדעת הריטב"א, אפילו בשליחותה. מה טיב הדבר הזה? זה מביא אותנו באופן עקרוני להתחבטות קשה מאוד, לא הבאתי לכם את זה. בגלל זה לא מופיע בפרויקט השו"ת, וזה גם קשה לקרוא את זה, זה הרבה. הדפים. על השולחן יש דפים. דווקא של הדפים. ‫אז המיש מתחבט, ‫זה בהלכות גיטין שמקוף א', ‫סעיפים ו' עד ח', קצת ארוך, ‫אבל חשוב, ‫הוא מתחבט בשאלה מאוד מעניינת, ‫אם יש שטר קידושין ביד אישה, ‫נגיד שיש על שמו ושמע והכל, ‫מצאו את שטר הקידושין ביד אישה, ‫האם זוהי עדות שהיא נשואה? ‫נאמר, אישה זנתה, נבעלה למישהו, ‫וערכנו אצלה חיפוש בבית, ומצאנו שטר קידושין שכתוב שם, הרי את מקודשת לי ויש את שמו ושמה מופיעים שם. האם השטר הזה הוא עדות על כך שיש את איש לעניין זה שאפשר יהיה לדון אותה כנועפת? חזון איש מתחבט בזה, הוא מחליט שכן, בגלל שבדרך כלל שטר מעיד על משהו, שהשטר ניתן מן המתחייב לבעל הזכות. ואילו כאן השטר הזה ניתן, אין המתחייב, אלא אישה. כלומר, זה לא שטר רגילה, שאלה אם השטר הזה מהווה עדות, הוא בסופו של דבר נותן לומר שהשטר הזה, אם הוא כמובן חתום על ידי עדים, הוא מהווה עדות. מהווה עדות שהאישה הזאת נשואה. לא מדבר אם יש עדי מסירה, יש עדי מסירה, ודאי, ראו שיש את איש. אבל אם יש עדי חתימה, הוא מהווה עדות שהיא מקודשת, ואז משמע שיש כאן משהו, הייתי אומר, דומה גם שטר הרגיל עם כל משמעותו, השטר הזה הוא מדעתה, ואז יש כאן יסוד של דעת מתחייב. כלומר, זה שטר עם דעת מתחייב עם כל משמעותו, וקרוב מאוד לכל מושגי השטרות הרגילים. ואני זולג מכאן לירושלמי, שזוהי כמובן דעה מפתיעה מאוד וקיצונית מאוד בחלקה של האישה בשטר הקידושין. אצלנו נאמר, הגר"א קצת מרכך את זה, אבל זה לא נפקמינה גדולה. סדר, אני קורא בירושלים, מופיע לפניכם במקורות, סדר קידושים כך הוא, אני פלוני קידשתי ביתי לפלוני. לא פחות ולא יותר. ובכן, מי נתן את השטר? האבא נותן את השטר לבן. מה לדעתכם יהיה הדין? אם מדובר באישה מבוגרת, לכאורה עולה מכאן, אני לא בטוח, אבל לכאורה עולה מכאן, כן? מקווה שאין פה עיתונאים. עכשיו, ובכן שהאישה נותנת שטר קידושין לבעל. הרי אם האבא נותן, כשהיא צעירה, הרי ברור שהאישה, לא ברור, ניתן להבין, שהאישה היא זאת שנותנת שטר קידושין לבעל. אנחנו באים, עוד מעט היא גם תשבור את הכוס. כן, לאן נגיע? היום יש כל מיני ניסיונות קצת יותר... כלומר, מי יקיף את מי? בואו נשאל את... באיזה מין קידושין מהסוג הזה, כן? אבל עולה שהאישה נותנת לבעל, לכאורה עולה שהאישה נותנת לבעל שטר קידושין, כלומר, זה בעצם הופך להיות כמו כל שטר שהמקנה נותן לקונה. ואז כמובן אין לך יקש. של הוויה ליציאה לעניין שהבעל נותן את השטר לאישה, אלא כל שטר כדינו. אחר כך רבי חגי בא וקומי רבי יוסי החליף ואמר, אני פלוני לקחתי ביתו של פלוני. האם גם כאשר שטר שהבעל נותן לאבא? אז הוא אומר לו, כן. כבר, זה כאשר. אבל עיקר שטר זה שהשטר ניתן מצד האישה לאבא, הגרה מחליף את הגרסה. אבל אין נפקמינה בהגרה. ברור שהגרה מתקבל יותר על הדעת. כלומר, הוא אומר שסדר קידושין, אומר הגרה, כן, אומר, וטעות סופר, וצריך להיות ברי שאני פלוני לקחתי ביתו של פלוני. ואז רבי חגי שאל, ומה יהיה אם גם האבא כתב לבעל? הוא אומר שזה בסדר. אני לא יודע, בדקתי בכמה כתבייה, בדקתי בכתב יד ליידן, זה הכל מופיע כמו אצלנו, ולא כמו בהגרה. אבל בכל אופן רב גוברי דה הגרא, לומר לנו, אבל אין נפקמינה. כאן אנחנו ממש מוצאים שיש לנו באמת שטר שמבטא בדבר הזה דעת מקנהם, כן? ואין נפקמינה, ברור שכל דיני נתנו ואמרה היא, לדעת הירושלמי, כנראה אינם קיימים, ועל זה באמת הגרא מעיר. כלומר, לא אכפת לי מי אומר. בגלל שכאן האמירה מופיעה בשטר מצד הקלה אומר, וגם בקניין השטר ייתכן שהאב ייתן את השטר, אין ספק שהבבלי חולק על זה לחלוטין. גם מסביר תתן הוא ואמרה היא שהדבר הזה נחשב לא קידושין. בסדר, אין שם ספק אורך השם. רבנן לא נכנס כרגע לפרטים האלה, אבל שבדרך כלל כמובן הבעל הוא צריך להיות הפעיל לגמרי, הרי גם כמובן בעניין שטר וכולי. בואו נגיד, אם היינו נותנים את השיעור באקדמיה, אז מן הסתם היינו אומרים שחכמי הבבלים היו תחת שלטון של פרסים, ואחר כך הגאונים תחת שלטון המוסלמי, ואילו האירופאים, כן, תחת שלטון הרומאים, אבל זה שטויות. כן, כמובן אין צורך ללכת לזה, אבל מכל מקום הירושלמי נותן כאן הרבה יותר משקל לצד האישה. עד כמה? אני, האמת היא שאולי בגלל שהדמיון שלי לא מספיק מבורך ולא מספיק פורט, אני מתקשה להעלות על הדעת שהירושלמי ידבר על מציאות שהאישה נותנת לבעל שטר קידושין ואומרת לו, הרי אני מקודשת לך. ויכול להיות שיש הבדל, הירושלמי לא דיבר על זה, הירושלמי דיבר רק על האבא. ואני אסביר את הספק שיש לי בזה. בעצם עולה בכלל השאלה, כשאדם מקדש אישה, בואו נשווה את זה, וסליחה, להבדיל. בקניין רגיל, בואו נגיד שראובן מוכר לשמעון פרה. שוב, לולי חרשתם בעגלתי, כלומר ניתן אולי להקיש אישה גם לעגלה, אבל בואו נגיד ראובן מוכר לשמעון פרה, יש לנו בקניין שלושה צדדים, נכון? ראובן, שמעון והפרה. כשאדם מקדש אישה, יש שניים. וכאן אני שואל בתור מה משמשת האישה? האם משמשת בתור ראובן או היא משמשת בתור הפרה? כלומר, שמעון קונה אותה. כלומר, השאלה היא לא אם האישה היא חפצה או גברה. כן, האם היא המקנה או שהיא הנקנית. ברור לחלוטין שהאבא הוא המקנה, אבל לגבי האישה ייתכן שאופי הקידושין זה שהאישה היא החפץ, היא לא המקנה אלא היא הנקנית. הדבר הזה כנראה שנוי במחלוקת ראשונים. ולא הבאתי לכם את זה כדי לקצר, אבל הר"ן במסכת נדרים, ר"ן מפורסם, כדאי להכיר אותו, אני מתאר לעצמי שאמרו אותו בשיעורים, ודף למד בסביעת בר פדה לגבי קידוש נטיות, מן הסתם נאמר, נכון? זה כל השיעורים. כן, הוא מדבר שם על כך. הוא אומר כך, אישה זו שאינה יוצא מדושת הבעל ומשות עצמה, בדין הוא שתהיה תוכל להתקדש מעטה, וניחן. דאימציה אישה לקדש את עצמה לאיש, הכינה מידה וידעו מיד מקדיש, נשווה את זה לנטיות, לא נעסוק בזה כרגע. אלא כיוון שהתורה אמרה כי ייקח איש אישה, ולא כי תילקח אישה לאיש, לא כל הימנה שתכניס את עצמה לרשות הבעל. היא לא מכניסה את עצמה לרשות הבעל. כן, אלא מה? ומשום מה כי אמרינן? היא אמרה, הרי אני מורס לך את בדבריה ממש, אלא מכיוון שהיא מסכמת לקידושי האיש, היא מבטלת דעתה רצונה ומשווה נפשה אצל הבעל כדבר שהפקש של הפקר, והבעל מכניסה לרשותו. ברור שהרן באישה טוען האישה היא לא גבר, היא לא המקנה. מה היא? היא הנקנית. כל מה שהיא צריכה לעבור את התהליך הנפשי, ושבו היא עוברת מלהיות גברה ללהיות חפצה. כן, נשא ונפשה כהפקר, ואז הוא קונה אותה. אבל לא יכול להיות שיהיה לה חלק בקידושין, כי אם יהיה לה חלק בקידושין, אז קורא דברים שהיא מופיעה כאן כגברה, בעוד שהיא צריכה להופיע לחלוטין כחפץ. כלומר, היום יש הטענות שהאישה, למה היא נראית שם כמו הציץ? בתהליך של הקידושין ייתכן שזה אני, כן? כלומר, שבגלל שנקנת כמו חפץ, לא יודע, נראית כמו הציץ, שמסובבים דווקא, אתה נראה כמו הציץ, אבל אני לא נכנס, זה כבר של העניין של טעם בדבר הזה, וזוהי שיטת הרב. לעומת זאת, אני אקרא בתוספות ר"י, וכדי למצוא אותו, נעזרתי ברב יעקב פרנצוס, שכל רז לא אניס לב וכל משהו, אני יודע בדיוק איפה זה, והוא הביא לי את המקור, ידעתי שריד, אבל לא ידעתי איפה, בספר המכריע, סימן נ"ד, ספר המכריע של הריד, של התוספות ריד, וסימן נ"ד, ושם הוא מדבר על קטן שאין קידושיו קידושין. הוא שואל את השאלה למה. למה קטן אין קידושיו קידושין? נניח שהוא מקדש אישה גדולה. אז שיהיה כאן דין של דעת אחרת מקנה, הרי קטן יכול לקנות דברים על ידי דעת אחרת מקנה. ועל זה הוא מדבר, והוא אומר, ונראה לי שגם מתנתו אינה מתנה, הכוונה שנותנים לו מתנה, ואם נתן לו גדול מתנה, אין בה משום גזל, שאינו יכול לקנות על כוחו אלא מדעתו. וכיוון דצריכת דעת, אין לו דעת כלום. ולא תאימה דווקא מציעה לו כאן. כן, שאין בזה דעת אחרת מקנה. אבל מתנה דעת אחרת מקנה אותו קנה. שהרי קידושים, הוא אומר, יש כאן דעת אחרת מקנה אותו, דהיינו האישה. האישה היא דעת אחרת מקנה. ואפילו אחי אין קידושיו קידושים. והוא הדין נמי מתנה. הוא מוכיח שדעת אחרת מקנה לא עוזרת במתנה, ממה? מזה שקטן אין קידושיו קידושים, משמע הוא רואה את האישה כגברה ולא כחפצה. האישה היא המקנה את עצמה, כלומר היא שותפה בזה, זה הולך וזורם לכיוון הזה שהשטר יכול לבוא מצד האישה, אבל אמרתי, הרן יכול להסתדר עם הירושלמי באופן עקרוני. בתנאי שמי כותב את השטר? האבא. האישה לא תוכל לכתוב את השטר עם אישה גדולה. כלומר, אישה גדולה ודאי הוא יצטרך לתת לשטר. אבל כשמדובר בנערה או בקטנה, יכול להיות שהאבא ייתן את השטר, כן? האבא הוא בעל העסק, הוא המקנה. זה נכון. את ביתי נתתי לאיש הזה, אנחנו לומדים מזה הרבה מאוד דברים מהפסוק הזה. את ביתי נתתי לאיש הזה, הוא יכול להיות המקנה. ובלבד שהאישה תהיה חפצה בלבד. שוב, כאמור, השאלה לאן היא, האם ניתן להרחיב את הירושלמי לכיוון שאישה תיתן שטר שהכלה תיתן שטר לחתן, ייתכן שזה תלוי במחלוקת הריד בספר המכריע עם הרן. כן, לדעת הרן זה יכול להיות רק שהאבא ייתן, ואילו לדעת הריד גם יכול להיות שהאישה תיתן. כן, כאן נתנו כמה הקדמות שאנחנו מאוד מאוד נעסוק בהן בחלקים השונים, ואני רוצה סוף כל סוף, סיימתי את הלפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה להגיד משהו, ועכשיו אנחנו מתחילים את השיעור. ובכן השיעור, או מה שנודע מהשיעור, השארית של השיעור, אמורה להתחלק לשני חלקים, אני מקווה שנספיק את שניהם. והדבר הראשון, אנחנו נעסוק בשאלה האם יכול להיות שטר בעדי חתימה בלבד, בלי עדי מסירה. כלומר, אין עדים בשעת הקידושין. הבעל הכתיב עדים על שטר, והוא נותן את זה לאישה בינו לבינה, לא מביא לכאן עדים. והשאלה האם הקידושים האלה כאלה. הגמרא בדף מ"ח, ברייתא ידועה, מתאר לעצמי שעסקתם בה לא פעם ולא פעמיים, ומפאת קוצר הזמן לא נראה אותה, מדברת על שטר קידושים בידי חתימה. כן? דובר שם במפורש על שטר קידושים בידי חתימה, שם זה נאמר לדעת רבי מאיר, אנחנו נצטרך לראות את הדבר הזה בצורה יותר מסודרת, גם לדעת רבי אלעזר וגם לדעת רבי מאיר, וקודם כל נסביר מי הם רבי אלעזר ורבי מאיר. וכן, אין לנו מחלוקת ידועה, הפניתי לכם גם מקורות, המקורות בנושא הזה הם יחסית מעטים, בדרך כלל מדובר או על רבי אלעזר או על רבי מאיר, הם כמעט לא מופיעים ביחד, אני הבאתי לכם את הדוגמה מדף כ"ו, ששם הם מופיעים די ביחד. אמרתי שאין חובה להסתכל. ושם יש לנו המחלוקת הידועה, כולם יודעים אותה, אולי גם לדעת את המקורות שלה, אבל כולם יודעים אותה, האם ידי חתונה קראת או ידי מסירה קראת, אין מי שלמד א' ב' ולא יודע את המחלוקת הזאת. רבי מאיר סובר שידי חתימה קראת הוא משמע מן הגמרות, שדווקא ידי חתימה. ורבי מאיר לא מועילים ידי מסירה. כלומר, לא מועילים ידי מסירה. ייתכן שרבי מאיר צריכים גם ידי מסירה. ואנחנו תגיד נהיה. אבל ודאי שאני צריך ידי חתימה, ידי חתימה הם עיקר הגירושים. למה ומדוע? משום שכתוב בתורה וכה טבלה ספר כריתות. ספר כריתות הוא הדבר הקורט, זה המכשיר הקורט בינו לבינה. אני צריך ספר כריתות. ספר כריתות יש לו חשיבות, יש לו גדרי דבר שבערבה, ממעלה כשאני צריך את, הוא צריך לקבל חשיבות, פומביות כלפי העולם, והוא היוצר, אולי זה לא מעשה הגירושים, כלומר הגירושים יהיו רק אחרי שספר הכריתות ינתנה, אבל ספר הכריתות הוא הקורת. אני כמעט יכול להגיד מסירת ספר הכריתות לאישה זה איזשהו תנאי בגירושים, אבל בואו נגיד, זה מוגזם להגיד את זה, אבל עיקר הדבר הקורת הוא ספר הכריתות, וממילא כללי אין דבר שבערבה פחות משניים, חלים על ספר הכריתות, ואם כן ספר הכריתות חייב לכלול בתוכו עדים. זה מאוד מאוד מקביל ליסוד שאמרנו לאל, אם אתם זוכרים, שעיקר שטר זה העדות, זה שיתוף העולם. העולם הוא חלק מהקידושין, העולם הוא חלק מהגירושין. זה לא משהו בינו לבין. כיוון. ובכך זה שונה מקניין. קניין זה משהו בינו לבינו. משום שהפרה, אם אנחנו משמיד שוב לפרה, היא לא ראובן ושמעון, וקניין פרה. הפרה או שהיא של ראובן או שהיא של שמעון. מה משותף גם לראובן וגם לשמעון? ועד עובדה שהם בנים של יעקב אבינו, מה משותף לשניהם? שמבחינת העולם, מה ליאך ומה ליאתה? אין איש בעולם שמותר לו להשתמש בפרה הזאת. כן, כמובן, כמה צריך לבקש רשות מראובן, כמה צריך לבקש רשות משמעון. אבל לא זאת הנקודה העיקרית. זה בין ראובן לבין שמעון. ואילו כל קידושין וגירושין כוללים בתוכם את העולם. הרי בקידושין, מי שהיה בועל את האישה הזאת עד אותו יום, נגיד היה אונס, חס וחלילה. אז היה צריך לשלם לה 50 כסף ולא תהיה לאישה, היה צריך לתת לה בושת נפגע. ומי שעושה את זה אחר כך חייב מיתה. כלומר, הקידושין נוגעים לעולם, גם הגירושין נוגעים לעולם. בדיוק באותה צורה, רק הפוך. כלומר, קידושין וגירושין, שלושה שותפים בגירושין וגירושין, בעצם ארבעה, אם אני מוסיף את הקדוש ברוך הוא. אבל מבחינת אנשים, שלושה שותפים בקידושין וגירושין. האיש, האישה והעולם, העולם יוצג כאן על ידי עדים, שנותנים את כל הפרסום ואת כל הדבר הזה. זה עיקר העניין, כאמור, בעדי חתימה. בשטר, וזה מה שבא השטר. השטר בא לצורך עדות. אני מזכיר לכם, זה יותר קרוב לאותם שיטות שבהם הזכרנו את הדבר הזה קודם. סברת רבי אלעזר, ייתכן שבאמת הגט הוא העיקר. אבל את הגט ניתן לקיים גם בידי מסירה, ולא רק בידי חתימה. העדים לא צריכים לחתום על השטר. העדים הם נוכחים בשטר, בשעה שהשטר נמסר, כלומר בשעה שהוא חל. בכך הם הופכים להיות חלק מן הגט, הם לא צריכים להיות חלק אינטגרלי שכתוב בגט. כמובן, תהיה בעיה טכנית, איפה תחפש אותם? אז בסדר, אז אני הייתי חותמים על הגט, אלא לפני תיקון העולם. אבל באופן עקרוני, עדים יכולים להיות חלק מן הגט, כשהם נוכחים במסירתו, כשהם נוכחים בחלותו, עצם חלותם שם, הם הופכים להיות חלק מן הגט, ולכן רבי אלעזר סובר שלא רק כדי חתימה קרת, אלא גם כדי מסירה קרת. ואם כן, זה לא, זה אומר רק, וזה אומר רק, אלא לרבי מאיר עדי חתימה קרתי, לרבי אלעזר גם עדי מסירה קרתי, כן, שיטת הריף, הרמב"ן, והרעבד, וסיעתם. או, יכול להיות, אני מעלה את האפשרות, שגם רבי מאיר סובר שצריכים עדי מסירה. זה חלות הגירושים, זה דבר שברבה פחות משנה. אבל רבי מאיר אומר, עדי המסירה הם לא חלק מן הגט, אני צריך גם עדים על הגט. וזאת שיטת רבינו תם, נתתי לכם שם במקורות, בגיטין בדף ד', סובר רבינו תם, שלרבי מאיר צריכים ארבעה עדים. כלומר, לאו דווקא ארבעה עדים, מה שכתוב בהלכה, זה כמובן צריכים שני עדים, אבל שני עדים כפול שניים. כלומר, שני עדים צריכים להיות גם על החתימה, וגם על המסירה. שוב, יכול להיות שרבי אלעזר סובר רק עדי מסירה קרתי, ולא עדי חתימה. זוהי שיטת כמה ראשונים, שיטת רבינו אפרים. רבינו אפרים הוא תלמידו של הריף, חברו של הרי ניגש. שניהם היו גדולי תלמידיו של הריף. רבינו אפרים ובעל המאור מביא אותו, שם בדף פ"ו, מ"ו עמוד א' בדפי הריף, לא נתתי לכם לראות כי זה ארוך ומסובך, אבל בעל המאור מביא אותו וסובר כמוהו שרבי אלעזר חולק על רבי מאיר בצורה קיצונית. כלומר, לרבי מאיר מועילים רק עדי חתימה ולא עדי מסירה, ולרבי אלעזר רק עדי מסירה ולא עדי חתימה. וסברתו של רבי אלעזר, אכן עדי מסירה יכולים להיות עדי הגט, אבל אני חייב עדים בשעת המסירה. כלומר שהעדים חייבים להעיד על מעשה הגירושין. להעיד שהאישה מותרת העולם, צריכים להעיד גם על התוצאה, לא רק על הגירושין באופן תיאורטי, בספר הקידושין. הם גם צריכים להעיד על התוצאה שהאישה הזאת עכשיו פנויה. שהיא גרושה. ולכן הם חייבים להיות נוכחים בעצם מעשי הגירושין, אחרת אדם כתב גט וחצי שנה אחר שנתן אותה ואף אחד לא יודע, מי יודע אם האישה מגורשת או לא מגורשת, כן? אני צריך עדים על גוף המעשה, זוהי שיטת רבי אלעזר. מעניין שהר"ן, זה פחות נוגע אלינו, יש שם ר"ן ארוך, מאוד מאוד מאוד, אולי הר"ן הארוך ביותר, נדמה לי הר"ן הארוך ביותר בכל הש"ס, הר"ן על הריף הארוך ביותר בכל הש"ס. הוא טוען שגם הריף מודה, שוודאי חייבים להיות עדים בשעת מעשה הגירושין. אלא, בהסברתו של הר"ן, תעזור לנו מאוד בהמשך, הר"ן סובר שעדי החתימה הם גם עדים על מעשה הגירושין. איך הם עדים על מעשה הגירושין? הם לא ראו אותו. אלא כאן יש לנו מה שנקרא צירוף תמונות, וצירוף בין שתי תמונות, אני יכול לעשות גם מסברה. כלומר, העדים ראו דבר אחד. מה הם ראו? את השטר, והם ראו שהשטר נכתב מדעת המתחייב, מדעת הבעל. הם ראו שיש כאן שטר מדעת הבעל. אבל אם הם ראו שהבעל כתב את הגט, אז איפה הגט צריך להיות אם הבעל כתב אותו? הוא צריך להיות אצל הבעל, כיוון שהוא כתב אותו, נכון? ואם הבעל כתב גט, ופתאום הגט הזה נמצא אצל האישה, מה זה אומר? או שהאישה התנפלה עליו באמצע הרחוב וחטפה ממנו בכוח את הגט, נכון? זה לא מתקבל לדעת. או איך השטר, איך הגט הגיע ליד האישה? שהוא מסור. כלומר, כשאתה מצרף פה שתי תמונות, העדים יודעים שהגט היה בדעת הבעל, ובית דין כרגע רואים שהגט נמצא ביד האישה, שתי התמונות האלה נותנות לנו תמונה שלישית, ומה היא? שהגט אי פעם נמצא מן הבעל האישה. ממילא המסירה ידועה בעדים, וזאת שיטת הריף. כלומר, שבאמת אני צריך עדי מסירה. אבל עדי החתימה יכולים לשמש כעדי מסירה. הרמב"ם פוסק הריף, אבל פוסק רק בדיעבד מועילים עדי חתימה, ולכתחילה צריכים עדי מסירה. נתתי לכם את המקורות בדבר הזה. זה מה שקורה בגט. נעבור מגט לקידושין, שזוהי הנקודה הבלתי ברורה. מהנחה שבגט אני צריך דווקא ידי מסירה. כמו שיטת רבינו אפרים ובעל המאור, מה יהיה הדין בקידושין? מסתבר מאוד. אפשר לפעמים. אבל מסתבר מאוד שבקידושין ודאי לא יועילו ידי חתימה. זה מסירה, כמו בגט. השאלה שלי היא שאלה הפוכה. מהנחת הריף, והרעבד, הרעבד בהשגות שלו על הריף, והרמב"ן בספר הזכות, ורבינו הרמב"ם, בפרק א' מהלכות גירושין, שעדי חתימה מועילים בגט לפחות בדיעבד. ומועילים עדי חתימה בגט, השאלה האם יועילו עדי חתימה גם בשטר קידושין, ואז אנחנו נוכל לעשות קידושין בינו לבינו. לא נצטרך להזמין אורחים. בסכומים מאוד, אפשר לתת את הקידושין בינו לבינה, בלי עדים, כאשר עדים חתמו על שטר הקידושין. זאת השאלה שאני רוצה להציב כרגע לפני שנגיע לשאלה הבאה. הסברה הפשוטה משמעה אותה. כך במפורש כותב עליכם משנה על הרמב״ם. ויש רק בעיה אחת. מה הבעיה ברמב״ם? למה הרמב״ם לא כתב את זה? הרמב״ם בהלכות אישות בפה ג' יש לנו שם רמב״ם שאומר ואם קדש בשטר כותב על הנייר או על החרס או על העלה על כל דבר שיוצא את מקודשת ויורי את מאורסת מבחן כל כך יוצא בדברים האלה ונותנו לה בפני עדים. למה לא כותב הרמב״ם כמו שהוא כותב בהלכות גירושין? שאם הכתים את העדים אני יכול לתת לה גם שלא בפני עדים. אומר בשאלות ותשובות וחינם שהרמב״ם שמח על דבריו בהלכות גירושין. טוב, אם הרמב״ם היה סומך בהלכות גירושין על מה שהוא כתב בהלכות אישות, זה יותר מתקבל על הדעת, מסכימים איתי? אבל שהרמב״ם יסמוך בהלכות אישות על מה שהוא עתיד לכתוב בהלכות גירושין, כאן זה כבר יותר בעייתי. אין דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם יכול לסמוך במקום השני למקום הראשון. אני אומר, אפשרי ככה, אפשרי ככה, בואו נזכור את הרמב״ן לגבי קבר רחל, שבפרשת ויחי הוא כתב שקבר רחל נמצא מצפון לירושלים, ובפרשת וישלח הוא כותב עכשיו שבאתי לארץ ישראל, אני יודע שזה מדרום לירושלים. כלומר, שבעצם כתב את וישלח אחרי ויחי. לא נדע מתי כתב הרמב״ם מלכות אישות, מתי כתב הרמב״ם מלכות גירושין. פשטות דברי הרמב״ם, שהרמב״ם מלכות גירושין כתב במפורש, שאם נטולה בידי חתימה בינו לבינה זה קשר, ואילו בהלכות קידושין לא כתב כך, משמע שקידושין אינם מועילים בידי חתימה. ולכן הכסף משנה, ולכן הלכים משנה נשאר כאן בשאלה. בכל אופן, אם אני קורא את החלקת מחוקק, הוא מופיע לפניכם, וזה גם אותו דבר בבית שמואל, לכמן קוף למד ג' שזה כמובן דין גירושין בידי חתימה בידי מסירה, וכמן קוף למד ג' גבי גט כתב דים חתמו על הגט עדי חתימה ומסרו בינו לבינה לבינו כשר. ויש אומרים פסול. יש אומרים פסול שאמרנו, זה רבינו אפרים ובעל המון. ופלוגתא זו שייך הכה גם כן בקידושין. כלומר, חלקת מחוקק והבית שמואל לא מבדילים בין גיטין לקידושין. ומהנחה שאני מדבר כרגע של הריף וסיעתו, שעדי חתימה מועילים בגט, עדי חתימה מועילים גם בקידושין. לעומת זאת הרמב״ם, על פי פשטו, משמע, לא. שוב, אני אקרא פה את הרמב״ם בהלכות גירושין, אומר כאן דברים ברורים. חתמו, אני קורא בהלכות גירושין, פרק א' הלכת את ז', חתמו בו שניים, ועבר, אפשר לא לעשות את זה. ועבר ונתנו לבינו לבינה, או שנמצאו ידי מסירה פסולים, הרי זה קשה, הועיל ועדים שבו כשרים, והרי הגט יוצאים תחת ידה, ויש מי שהורה מן הגאונים שהוא פסול. לא, הוא אכן מביא, כנראה מביא גם מן הגאונים, שיש מי שסובר כרבינו אפרים, לא גיליתי מזה הגאון הזה, אבל אני יכול לבדוק, לא חיפשתי יותר מדי, כמו שאנחנו לא עוסקים בסוגיה הזאת, ובהלכות קידושין כאמור הרמב״ם לא מביא. מי שמחלק כאן, לצורך העניין הזה, בידי חתימה בין קידושין לגירושין, הוא בעיקר האור שמח. הבאתי לכם קטע קטן ממנו, אבל האור שמח הזה הוא אור שמח נפלא ביותר. אפשר לקרוא בו הרבה, לא נתתי לכם את הכל. וזה בפרק ת' הלכה ת' ז'. האור שמח מתחבט שם בדבר שהתחבטו בו גם רב חיים והנתיבות. שהבאתי במקומות להשלמה. הרי כל עניין קידושין בדבר שבערווה נלמד מממון, לומדים דבר דבר מממון. והרי לא סוד הוא שבממון הכל חל, גם בלי עדים, לא יבושה, זה אלא לשיק. כלומר, הלוואה אתה חייב לשלם, גם אם לבית שלא בעדים. ומכר, על פניו, יש קצות שאומר לא כך באופן עקרוני, אבל מכר על פניו חל, גם אם המכר נעשה שלא בעד, זה העדים אני צריך, מישהו יחיש. אז למה בגיטין וקידושין אנחנו מדברים על ידי חלוץ? כן, שאפילו עם שני עמודים, הרי המקדש אפילו בעד אחד אין חוששים לקדוש. למה? בדבר הזה התחבטו כאמור כל גדולי האחרונים, והאור שמח טוען את הדבר הפשוט שזה עניין של רצינות. שברגע שיודע אחד מן הצדדים שהשני עלול להכחיש, אז הוא לא מספיק רציני, כי הוא לא בטוח שהקניין שלו מתקיים. ולכן הוא אומר, בקניין, ראובן מכר לשמעון את פרתו, ורצה לתת כסף ולקבל פרה, ורצה לתת פרה ולקבל כסף, זה קניין רציני גם אם לא יועיל. מתנה. כאן ענן סעד, שכשראובן נותן לשמעון מתנה, שמעון לעולם לא יכחיש את זה. ולכן זה מספיק רציני גם בלי זה. גט, האישה היא בכלל לא פונקציה וגם אין לה שום סיבה להכחיש. היא בכלל לא פונקציה, זה לא תלוי בה שום דבר. קידושין, כאן טוען אור שמח יש בית. בא לקדש את אשתו ומחר היא תחריש. אם הבעל אמור לחוש לזה, הוא לא מקדש ברצינות. ולכן אם לא עמדו כאן עדים והוא לא ידע על העדים האלה, גם אם הוחמנו עדים מאחורי הגדר, הקידושים אינם קידושים. זה צריך להיות רציני. ולכן אומר כאן האור שמח, אותו דבר בעדות קידושים חייבים להיות עדי מסירות. אם יהיו רק עדי חתימה, עדי חתימה לא יוכלו להעיד שהאישה נתקדשה. הם ראו רק שהבעל כתב שטר. מה תוכל האישה לעשות עם השטר הזה? כן? תוכל לעשות איתו מה שעשה בדיוק משה רבינו עם עגל הזהב. כן? כן, לקחתי ואשרוף אותו באש ואקוט אותו תחון היטב עד אשר דק לאפר. זה בדיוק מה שתוכל האישה לעשות עם שטר הקידושי. מה יעזרו עדים? לכן טוען האור שמח בקידושין, אנחנו צריכים כדי לוודא את הרצינות, עדי מסירה, כדי שהאישה מחר לא תוכל להכחיש. בגט אין צורך בזה. האישה איננה בכלל בת שיח. בגט, אם מקבלת את הגט, יכול לדחוף לה את הגט גם בעל כורחה, היא איננה מציעה, היא איננה חלק מן העניין, אין שום משמעות לעובדה שהיא תכחיש או לא תכחיש. נתינת גט תמיד תהיה דבר רציני. על אחת כמה וכמה שהאישה אין לה עניין להכחיש את זה, אחד הבא, היא ניתרת לעולם. נתינת גט תמיד תהיה עניין רציני, ולכן בגט די שיש עדים על עיקר הגירושין, שזה הספר הקריטות. אבל בקידושין, העדים צריכים להיות על חלות הקריטות וממעלה לא מועילים עדי חתימה. בדבר הזה אני מסכם את החלק הפשוט שדיברנו עליו מקודם, כלומר דיברנו על מושגי יסוד, דיברנו על כמה וכמה חקירות, וכאן נקטתי את החלק היותר פשוט, עדי חתימה ועדי מסירה, השאלה היא עיקר השטר הוא עדי חתימה או עיקר השטר הוא עדי מסירה. ואגב שכחתי להגיד כאן, אני אולי אוסיף את זה עכשיו, אני חושב שהספק של ריש לקיש עם שטר קידושין צריך להיות לשמה קצת דומה. אפשר לעשות חילוקים, אני הצלחתי לעשות חילוקים, תעשו את זה לבד, לא נעשה את זה עכשיו. קצת דומה לשאלה אם עדי חתימה קרתה או עדי מסירה. השאלה מה זה עיקר הקידושין, השטר או מסירת השטר? זאת בעצם השאלה בעדי חתימה או בעדי מסירה. מה העיקר? העיקר זה שזה נכתב בשטר, אלא גם צריך שימסר, או העיקר זה מסירת השטר? מה זה מסירת השטר? אותה שאלה גם לגבי לשמה. האם לשמה צריך להיות בגוף השטר, או כתיבת השטר, או חתימתו, לא משנה, אני לא נכנס למחלוקת התנאים הזאת, או הלשמה צריך להיות כשהוא מוסר לאישה, המסירה צריכה להיות לשמה. אז נכון שבגט יש דין וכתב לה לשמה, אבל אני שואל את השאלה אם וכתב לה לשמה בגט, האם זה משהו מוברג או משהו יצוק? אתם מבינים מה אני מכוון? האם הלשמה זה איזשהו תנאי בגט? ואז יכול להיות שבקידושין לא צריך את זה? או שהלשמה בגט זה גוף השטר, ואז אם אתה מקיש שטר קידושין לשטר גירושין, אז לשמה צריכים גם בשטר קידושין. הכל תלוי בשאלה. עד כמה אני צריך לשמה בשטר קידושין וגירושין? האם העיקר זה חתימת השטר? או העיקר זה המסירה שלי? הכל תלוי בזה. מכל מקום אני חוזר לשאלות שלנו, אני נותן פה איזושהי חזרה קלה, ויוותרו לנו כמה דקות לדבר גם על החלק העיקרי של השיר. דיברנו במושגי היסוד. דיברנו על מספר דברים בקודם. קודם כל, ונתחיל אולי מהסוף, השאלה עד כמה האישה או אביה של האישה הם חלק מהקניין של השטר. כדי ששטר יהיה קצת דומה לשאר שטרות, ששם ברור שהמקנה הוא הנותן את השטר. עד כמה הדבר הזה נכון גם בשטר קידושי. בירושלמי הפלגנו הפלג, הפלג הדמיות, השאלה הזאת. והיא תחל אפילו שעיקר קניין, שטר וקידושין, זה שהאבא נותן, ואולי אפילו האישה נותנת, מחלוקת של רב ותוספות. אבל אפילו בלי הירושלמי, ראינו שלאישה יש חלק בשטר הקידושין, דבר שלא קיים בקניין כסף. קניין ביה לא יכול בדיוק להגדיר, אבל דבר שלא קיים בקניין כסף, שלאישה יש חלק, שיתרגש שהשטר צריך לקדם מדעתה, אז פאפה ורב שרביה וריף ורק, ויתרגש שאפילו צריך לקדם בשליחותה. כלומר, ממש היא גברה כאן במעשה השטר בגלל שהיא המקנה את עצמה. ולדבר הזה יש משמעות. ואמרנו גם את שיטת הר"ן, בלי קשר לרב פאפה ורב שרביה, שבשטר צריכים להיכתב שמות שני האנשים השותפים לקניין. כלומר, דווקא שם האקלו, כלומר, דווקא צריך לכתוב ביתך מקודשת לי, ולא הרי את מקודשת לי. בואו, שאם השטר מביע רק באופן חד צדדי את רצונו של האיש, אז יכול לכתוב גם לבת של אביה, הרי את מקודשת, כי הרי רצונו לקדש אותה. מה אכפת לי מהאבא? שאלה מה חלקה של האישה בקניין הזה, שאלה חשובה מאוד, ותהיה לנו גם חשובה מאוד בהמשך, בהבנת כל הדבר הזה. שאלנו את השאלה, האם עיקר קניין, האם העיקר כאן זה הבעת הרצון, או העדות בשטר. נפקא מינה למשל לגבי כתיבת שמות, אם היא דאורייתא או לא מדאורייתא, גם בשטר קידושין וגם בשטר גר ירושין, והבאנו בדבר הזה נפקא מינה נוספת בהבנת עניין השטר. ועברנו משם לשאלת ידי חתימה וידי מסירה, הסברנו את נקודת המחלוקת העקרונית בין, בגט, ושוב השאלה לרבי אלעזר אם רק ידי מסירה, או לרבי אלעזר גם ידי חתימה וגם ידי מסירה, השאלה אם ידי מסירה זה חלק מן השטר, או אתה צריך בכלל עדות על מעשה הגירושים, ואז רק ידי מסירה ולא ידי חתימה. אם אתה אומר גם ידי מסירה וחלק מן השטר, אז ודאי שידי חתימה מועילים. ומכאן עברנו לשאלה, האם דין קידושים כדין גירושים. בגירושים, לשיטת הריף וסיעתו מועילים ידי חתימה, לרבינו אפרים לא מועילים, לשיטת הריף והרמב״ם שמועילים ידי חתימה, אם מועילו ידי חתימה גם בקידושין. ראינו שמשמעות הרמב״ם שלא מועילים ידי חתימה. חלקת מחוקק מהבית שמואל אומרים פשטות שמועילים ידי חתימה. אבל ראינו שהאור שמח, לחם משנה נשאר קצת בצריך עיון, משמעו מדבריו. וראינו שהאור שמח טוען שלא מועילים עדי חתימה בקידושין, ואמרנו גם את סברתו בדבר הזה. אולי אין כאן מספיק רצינות, כיוון שיכולה מחר להכחיש את הקידושין, תשרוף את השטר ותכחיש את הקידושין, צריכים עדים על גוף המעשה. דקה להתאוורר ושאלות. מה קרה היום שאין שום שאלות? זה שהוא כל כך ברור, כל כך בדיבור. כן, אשי, תהיה יותר או תכף. הרבה אחרי שהרב הציג את
חקירה, מאשר את
אני מכיר את זה, אני, טוב, אני חושב לא כך, בעיקר לא דברי הירושלמי. בסדר, אני מסכים, אני לא יכול להיכנס כאן לכל האפשרויות, אני נתתי את האפשרות שאני הכרעתי בה. בסדר? כן, אני מסכים שניתן לראות את זה גם אחר. יש לי גם ראיות, אבל אני לא נכנסתי לזה, כן. לגבי המקור, אפשר, לא נכנסתי לזה, אני אומר, העדפתי להיכנס כאן יותר, אני אומר, אפשר היה לקלוט את זה, אני לא בטוח שמספיק חזק, אני נאלץ לעבור רק מלמעלה בגלל הנושאים הרבים שלנו, אבל אני מסכים איתך שאפשר. אני בעיקר מבקש לזכור בדבר הזה את החזון איש ואת ההתחבטות שלו. האם יש בשטר הזה ראייה לדעת מקנה, שזה בעצם הדבר העיקרי שנועד שטר, להודות, להורות על הסכמת המקנה? עיקרו של שטר, לדעת מתחייב.
אפשר דבר אחרון?
כן. להיכנס למה? לקשר
את המוקד של ריש לקיש בחתימה
ומסירה. אתה חושב ש... אני לא חושב שזה מוכרח, בגלל שוודאי אמרתי שניתן לעשות הצלבה. מסברה זה נראה לי מאוד מאוד נוגע.
יש את זה, דבר ראשון, הגמרא לא עושה את זה, דבר שני, יש את זה בחתימה לבית...
הגמרא איננה עושה בגלל ש... איננה עושה את זה בגלל שניתן לדבר על הצלבות. אבל השאלת היסוד, שלדעתי קיימת, והגמרא לא מתחבטת בה. השאלה האם שטר גירושין, גט, גט לשמה, האם זה דין מוברג או שזה דין יצוק? אתה מבין מה אני מתכוון? האם זה אימננטי או זה חיצוני? כן, ייתכן שאתה צריך, בגלל החשיבות של הגט, אתה צריך גם שהוא יהיה לשמה. ואז ייתכן דווקא בגט ולא בקידושין. או שאתה אומר שבלי לשמה אין כאן בכלל גט. שכל המשמעות של גט שהוא יכתוב, או לא משנה שיחתמו העדים, על זה שהאיש הזה הולך לגרש את האישה הזאת. אם אתה אומר ככה, זה זולג בכיוון של ידי חתימה כאן. שמה שחשוב זה לא מעשה נתינת השטר, אלא מעשה יצירת השטר. בקווים כלליים ודאי ככה. שניתן לעשות הצלבות, גם אני הצלחתי, ואני רואה דבר כזה אוטומטית, אתה הצלחת לעשות. אני מודה שאני הייתי צריך קצת לחשוב על זה. כן, אבל בקווים כלליים זה ודאי מאוד מאוד. לא, אני יודע. אני אומר לשאלה הבאה. כן, קידושין בלי ידי חתימה ובלי ידי מסירה, על ידי כתב בכתב ידו. כאן יש לנו חידוש בגט. המשנה בדף פיבר בגיטין, אומרת שלושה גיטין. פסולים, ואם ניסה דבלת כשר, מה שמע גט כשר מדאורייתא, אנחנו כמובן נדבר רק על אחד מהם, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. פשוט הדברים, מדבר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, לא ידי חתימה ולא ידי מסירה. לרבנו תם אפשר ללמוד את זה בצורה אחת. אבל נעזור כרגע את שיטת רבנו תם, שייתכן שמאמין שידי מסירה ודאי יש, אבל בואו נאמר, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, כשר. השאלה כמובן, מי התנא הסובר הזה, וכאן בראשונים שלוש אפשרויות. רש"י מוליך אותנו בתחילת דבריו לאפשרות שמדובר פה על תנא אלמוני ובלתי מוכר. תנא בלתי ידוע. בגלל שכל הסביות של רבי אלעזר ורבי מאיר מודים שאין דבר שבערבה פחות משנה. יש לנו כאן אם כן איזה תנא. שסובר שאנחנו יכולים לדלג בדבר שבערבה על העניין הזה, כמובן צריכים כתב ידו אחרת, זה ודאי שום דבר, אבל זה לא רבי אלעזר ולא רבי מאיר. אפשרות שנייה לדעת כמה ראשונים, בעיקר לדעת בעל המאור ורבינו אפרים, המשנה בחלק הזה היא לדעת רבי מאיר בלבד, כלומר כתב ידו אקוויוולנטי לחתימת עדים. כל מה שעושה חתימת העדים עושה כתב ידו. איך עושה כתב ידו? איפה העדות? הרי אני צריך עדים, על פי שניים עדים יקודו, איפה העדים? שאלה לקהל הקדוש? מה? זה נכון, תם ידו כמאה עדים דן. חסר לי פה איזה משפט אחד. שורך בעדי חלוט, מה? זה מה שאומר, תם ידו כמאה עדים דן, הוא מתכוון, יודעת בעד דין. אני הייתי משתמש כאן בכלל אחר, בעדות, וזה הכלל לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. כלומר, יש לנו לפעמים עדויות שאין להם גדר עדות, וודאי טובים לא פחות מעדות. נגיד סנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש. אז הוא חייב מיטה גם במקום שלא יכולה להיות עדות. נגיד, אם אפשר לתת עדות, עדות שהיא יותר יכולה להזימה, כל מיני סיפורים כאלה, לא משנה. בית דין ראו את זה, הדבר הזה אקוויוולנטי לעדות ואפילו יותר מזה. וגם כאן, בית דין רואים את כתב ידו, בית דין משמשים כעדים. או אקוויוולנטים לעדות, שהם רואים את כתב ידו. ולכן הדבר הזה יכול לשמש כעדי חתימה, הדבר הזה מעיד קודם כל. על עצם השטר, וכמובן מעיד שהשטר הזה נכתב בהסכמתו. שזה עיקרו של השטר, ששטר נכתב במידת, כאן זה מידת מתחייב, שאנחנו מדברים על אדם שמגרש אישה, ולכן זה מועיל לרבי מאיר, לרבי אלעזר. אני לעולם לא אוכל לוותר על ידי מסירה. באופן פרדוקסלי, הר"ן, נדמה לי שהבאתי לכם אותו, אתה בטוח, אם לא, אני אקריא אותו, את הר"ן. נתתי לכם את הר"ן בקידוש בדף סמכי, כלומר בכ"ח עמוד ב', נדמה לי שהבאתי לכם, נכון? ביקשתי לכם. עכשיו אני קורא משפט אחד. כן? אבל אם קידשה בשטר שהוא כתב ידו, לא באין הנדים לדידן דקיימה לנקירה בלעזר דאמר את זה מסירה קרתה וגירושים נמי, אבל בשביל דבר שבערבה מהנה דיעבד דאה כתב בכתר הדוב יד על הבדים הוא אחד משלושה גיטים. לומר מה אשמה מכאן? למען דאמר אדיך אדי, למען דאמר אדיך חתימה קרתה? וכאן אני יוצא מתוך הנחה. לא של האור שמח, ולא של הרמב״ם, יוצא מתוך הנחה של החלקת מחוקק והבית שמואל. כל החלק הזה יוצא מתוך הנחה שעדי חתימה מועילים בקידושים. ואז כאן אני שואל על כתב ידו. אם עדי חתימה לא מועילים בקידושים, כנראה לא יועיל כתב ידו, אפשר לפלפל, אבל כנראה לא יועיל כתב ידו. אבל מההנחה שעדי חתימה מועילים בקידושים, לדעת הר"ן, לרבי מאיר, לא יועיל כתב ידו. כי את החשיבות של כתב, של ספר כריתות, של דבר כזה שמועיל כלפי החברה כולה, אני צריך עליו נציגי ציבור. כתב ידו לא מהווה לי נציגי ציבור. ולכן לרבי מאיר זה לא יועיל. לרבי אלעזר, ולשיטת הר"ן בעיקר, לרבי אלעזר אני לא צריך עדי חתימה בכלל, כל מה שאני צריך זה לוודא שהיה מעשה גירושין. לדעת הר"ן, גם את עדי חתימה, ואפשרות לוודא את מעשה הגירושין. עדי החתימה מעידים שהקטע היה ביד הבעל, עכשיו אני רואה אותו ביד האישה, אני יודע שהיה מעשה גירושין. כלומר, לרבי אלעזר, אני רק צריך לדעת שהיה מעשה גירושין. על ידי כתב ידו, אני יודע שהיה מעשה גירושין. עכשיו, אם הוא כתב בכתב ידו, הקטע הזה היה פעם בידו, נכון? ענן סנדר שהגט הזה הפעם בידו, הוא כתב בכתב ידו. עכשיו הגט הזה בידי האישה, אני יודע שהוא מסר לאישה את הגט. אותו דבר בקידושים. אני יודע שהבעל רצה לקדש את האישה. והוא כתב כתב. וזה ממש מפרי ויקרא אליי ואני כותב על הספר בדיו, כמו שנאמר בירמיהו. הוא כתב כתב, אני רואה את הכתב הזה כרגע ביד האישה, זה כמו עדי קידושים. אבל לרבי מאיר שעדי חתימה קרתי לשוות כאן ספר כריתות. זה לא רק להביע את רצונו, זה לעשות ספר, ספר כריתות. לא יועיל כתב ידו בגט, וממילא אין לי גם ידיעה שכתב ידו יועיל בקידושים, אם כי אפשר אולי להגיד בגט זה לא יועיל בקידושים, כן יועיל, אבל אני לא רוצה לבלבל אתכם, אני לא נכנס לאפשרות הזאת בכלל, ראשונים לא דנו עליהם. אבל לרבי מאיר כתב בכתב ידו ועד עליו עדים גם גט פסול מדאורייתא. כלומר גט בטל. כי העדים צריכים כנציגי ציבור לתת את החשיבות של ספר הכריתות. לרבי אלעזר אני רק צריך לדעת שהיה מעשה גירושין. אם כתב ידו נמצא בידה, סימן שמסר לגט. ממילא אם אני מקיש, אני עושה את ההקש הזה גם בקידושין לרבי אלעזר בלבד. כמובן, יכולנו לומר ההפך. וכמה וכמה ראשונים, בעיקר בעלי התוספות כהנים, שם משנת כתב בכתב ידו ועד עליו עדים מדווקא לרבי מאיר, ולא לרבי אלעזר, ככה עולה גם משיטת רש"י, בפירושו השני, שזה דווקא לרבי מאיר. כתב יד מעיד על מה שהעדים צריכים להעיד. על מה העדים צריכים להעיד? הם לא צריכים לתת חשיבות, אלא מה העדים צריכים להעיד? שזה נכתב בציוויו של הבא. כתב ידו, לא תהל שמיעה גדולה מראייה, נכתב בציבויו שלנו. על מעשה הגירושין, אני לא צריך לדעת. שוב חזרנו לשאלת היסוד בין הר"ן לבין רש"י. שאלת היסוד ששאלנו גם בשטר קידושין, האם עיקרו לבטא את רצונו של הבעל? או שעיקרו העדות והידיעה לעולם? אם עיקרו הידיעה לעולם, כתב ידו יועיל. כמובן, גם, סליחה, אני מתכוון כאן לעניין שלנו, האם זה ילך לרבי מאיר או לרבי אלעזר. שוב אני חושב. הר"ן סובר שכתב בכתב ידו זה מועיל דווקא לרבי אלעזר, אני מדבר כרגע על גט. אני יודע שאתה מסיר. לרבי מאיר אני צריך עדות, חשיבות, אין כאן עדים. בעוד שלדעת רש"י שטוען שהסוגיה דווקא לרבי מאיר, הוא אומר לרבי מאיר, למה אני צריך עדים? כדי לבטא שזה היה ברצונו של הבעל. כאן, זה היה ברצונו של הבעל, שזה היה כתוב בכתב ידו. כל זה לגבי גט. מה לגבי קידושין? האם בקידושין מועיל כתב בכתב ידו? כאן יש פלפול גדול מאוד בסוגיה ביבמות. מקווה שראיתם את המשנה, יש בקידושין מה שאין בקידושין, בקידושין מה שאין בקידושין, כתב בכתב ידו. ושם זה המשנה בלמד עמוד ב' ביבמות, ורב המדבר על זה בלמד א' עמוד ב' ביבמות, ועולות שם שתי אפשרויות בהסבר הסוגיה. האם יש בקידושין מה שאין בגירושין? ולכן בגירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. זה פסול, אבל בקידושין זה יירשם. אם כתב בכתב ידו מתקשר לסוגיית זמן, ולא ניכנס לזה כרגע, או שאתה אומר, בגירושין זה פסול מדרבנן. בקידושין זה פסול מדרבנן. וזאת אכן, אני אקרא את הדברים, אני אקרא אותם אולי בקיצור בלשון הראש, ביבמות שם בסוגיה, בסימן זין, הוא אומר, ונראה דהו הדין כתב ידו ואין עליו עדים, דפסול לידי משום זמן, הוא דכתב ידו חשוב כעדים, אלא דחשין, השם מנקדים את הזמן, יחפל בת אחותו משום פרע, ילקח כשר בקידושין. קידושין אין לי חשש, אין לי צורך בזמן, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, כאשר לכתחילה בקידושין, אדם יכול לקדש אישה בלי ידי חתימה ובלי ידי מסירה. כותב לה על שטר הרי את מקודשת לי, בואו נגיד שכותב גם את שמו ושמה, יכול להיות איתה על אי בודד ולקדש אותה. אם שמענו על איש ואישה שהיו על אי בודד, והיא אומרת, התקדשתי, לא, אנחנו לא צריכים לשאול איפה הילדים. הוא פשוט לקח נייר, כתב הרי את מקודשת לי, כתב את שמו ושמה, נתן לה את זה ביד, בלי מקודשת. בלי ידים ובלי כלום. גם אם ידעו שהיו על אי בודד או שהיו במקום שהם לא יהודים. זאת שיטת הראש, זאת שיטת כמה ראשונים. יש כאן עוד שתי שיטות, אני אקרא רק את דברי הרשב"א, ואת שיטת הראה אני לא אקרא אפילו. ובקידושין, אומר הרשב"א ביבמות למד א' עמוד ב', ובקידושין לא אביה מקודשת כלל, ונפקא מכלל משנתנו לגמרי, שזו אינה פותרת שרת הכלל, דלא מקודשת כלל. אין חיה כזאת קידושין בלי ידים. לדע אדם השמע. הרעה והריטב"א מביא אותו בהרחבה גדולה דווקא בקידושין דף ס"ה, סובר שמדאורייתא זה חל ומדרבנן זה לא חל כמו גט, שיטת ביניים קצת מסובכת. אני חוזר כאן לשיטה הזאת, הוא סובר שאיננה מחודשת כלל. ממילא אני צריך להסביר מה ישנה קידושין וגירושין. אומר את זה לא לפני שאיר על שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שיטה רביעית, לא הרשב"א ולא הראה ולא הראש שהבאנו. שיטת הרמב״ם היא שיטה רביעית שכתב בכתב ידו ואין עליו עדים, גם לא מקודשת וגם לא מגורשת. הרמב״ם איננו פוסק את המשנה הזאת להלכה, את החלק הזה של המשנה. איננו פוסק אותו להלכה, לא מביא בשום מקום את העניין שכתב בכתב ידו ואין עליו עדים, שהגט רק פסול. על מה הוא זאת שיטת הרמב״ם, אני לא אבוא לדבר כרגע, זה יותר קשור למסכת גיטין, אבל שיטת הרמב״ם אין על מה לדבר, משתי סיבות. על בגלל שכתב בכתב ידו, זה בטל לגמרי, ובית בגלל שלדעת הרמב״ם אמרו, וקידושין לא מועילים ידי חדים. אבל לשיטות הראשונים האחרים אני מתרכז כרגע, שיטת הראש די פשוטה. קידושין כמו גירושין, כתב בכתב ידו מועיל, ואין סיבה לגזירת רבנן כי אין צורך בזמן. שיטת הרשב"א היא המעניינת. הרשב"א טוען שכתב בכתב ידו מועיל בגט, לא מועיל בקידושין. מה ישנה? במה חטאו הקידושין שלא יועיל בהם כתב ידו? ולמה לא ניתן להם אותו דין כמו לגט? וזאת שאלה ששואלים כל הראשונים, הרי בגט הצורך צריך יותר להחמין, כי אתה מתיר אשת איש לעולם וכו' 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 וכו'. כן? בדבר הזה דן על הנימוקי יוסף, הוא אומר, תמה זה בגירושים קשר מדאורייתא, אנו משום בכתיב וכתב לה. והאחרים כתבו בגירושים, למה דבר שבר באו אלא דאח שרחמנה, ואולי אין כאן מועיל. הנימוקי יוסף אומר, וכתב לה כתוב בגט, לא כתוב בקידושים. מה ישנה? אם אתה מקיש. בדבר הזה ישנם כמה שיטות. אם אני לוקח את אבני מילואים, סימן לבית בית, סעיף קטן זין, הוא בא במקורות. לא. אז אני אגיד לכם פה את דבריו, הוא אומר דברים פשוטים ומחוברים וברורים. גט, וזה כנראה כוונת הנימוקי יוסף, גט במי הוא תלוי? בבעל בלבד. אז אם הוא כתב, אני יודע שהוא כתב, למה אני צריך את זה? קידושין, במחילה מכבודו של הבעל, האישה צריכה להסכים. אם אין לי משהו שמביע את הסכמתה של האישה, אין כאן עדות. לכאורה, לפי זה, איך מועילים את דרך חתימה, צריכים לשבור על זה את הראש. לדעת אבני מילואים, ולדעת אבני מילואים מועילים את דרך חתימה. אני יכול לענות תשובות, אבל אין לנו זמן עכשיו. תחשבו על זה לבד. אבל אבני מילואים אומר דבר ברור מאוד. אומר ולא יתברר, אבי קידושין ילים שטר ירוסים מגד, אית חוש ואפשר דווקא בגירושין, סגי. בכתב ידו משום דבעל, לחוד הסגי ונותן אפילו בעל כוחה. אבל בקידושין דלב בדידי לחוד תלמה, אלא באים ענה מדעת האישה, לא סגי בכתב ידו. למה סגי בידי חתימה? בדרך חתימה לא מעידים שהאישה נתרצתה. מילה זה נמצא אצלה. גם בכתב ידו זה נמצא אצלה. לא נדברה לי היטב שיטתו של אבני מילואים בדבר הזה. ואני הולך לשיטות אחרות ולחלק בין גט לבין קידושין. כאן רשמתי לכם ברחבה, שני יהודים יקרים, אחד מהם זה הנתיבות, והשני זה רב חיים, שעוסקים בדברים האלה. ואני רק אומר במילה אחת את הנתיבות, אתם כבר רעבים, אני יודע, ונגמור מילה אחת, אני התחלתי שוב 5 דקות אחרי הזמן, כי בדיוק המחשב שלי שבק חיים, בדיוק ברגע שאני צריך להתחיל את השיעור. ותודה ל... אשי שישר לי לחיות מדים. הנתיבות שנתתי לכם כאן, בתשובה נתיבות יסודי וחשוב, שדן בכלל על כל עניין למה צריכים ידי חלוץ, מה ישנה מדיני ממונות. והוא אומר שם את הדבר הבא. בגירושין אדם באופן בסיסי נאמן על פי עצמו. למה? בגלל שבידו לתת לגט. בידו נותן לו נאמנות גמורה וממילא גם כתב ידו מקבל את הנאמנות הזאת כמה שבידו לתת לגט. קידושין שאינם בידו אין לבעל שום נאמנות, לכן גם כתב ידו איננו נאמן. ואני צריך את זה. אם ידי חתימה ואם ידי מסירה. כלומר, הנאמנות של הבעל גדולה יותר בגירושין, ולכן כתב ידו שמביע את נאמנותו, יכול לעבוד חלוץ. יכול לשיווי השטר, כמו שהוא אומר. בקידושין, הועיל ואין לו נאמנות ואין בידו לקדש את האישה, השטר שלו לא יוצר שיווי השטר. כלומר, הכתב שלו לא יוצר שיווי השטר. רב חיים, אני לא אוהב לכם. יש לכם, תסתכלו בו, רב חיים מעניין, חולק על הנתיבות, לגבי מושגי שיווי השטר ולגבי מושגי אין דבר שבערבה, תעיינו בדבר הזה לבד, ואני את הדקה שאין לי, אנצל רק לסיכום החלק האחרון. ובחלק האחרון עסקנו בשאלת כתב ידו. האם כתב ידו, כתתיו בכתב ידו מועיל או לא מועיל? כאמור, לדעת רש"י, בפירושו הראשון זה איזשהו תנא אלמוני, שלא ידוע מי הוא ואין מה לפסוק כמוהו, זאת כנראה גם שיטת הרמב״ם, שלא פסק בשום מקום את העניין שכתב בכתב ידו ויד על הבדים, גם בגירושין. וזה מין שיטה בודדת שלא סוברת אין דבר שבערבה פחות משניים. יש לי אמנם שטר, אבל אין לי עדות. שיטת הרמב״ם נראית די מקבילה לרש"י, שתולה את זה באיזה תנא אלמוני ובלתי ידוע. ראשונים אחרים נחלקו בשאלה האם כתב בכתב ידו ואין עליו עדים מועיל בגט, אני אומר. דווקא לרבי מאיר, דווקא לרבי אלעזר, או גם לרבי מאיר וגם לרבי אלעזר. אני מזכיר את שיטת ההן שזה מועיל דווקא לרבי אלעזר, ואמרנו את הסברה. כלומר שיש לי הוכחה שהדבר הזה ניתן. בעוד שלדעת רבי מאיר אני צריך את העדים שמשווים את החשיבות של השטר, אין לי. כתב ידו, עם כל הכבוד, הוא לא כזה חשוב. בעוד שדעת רש"י בפירושו השני, וזאת גם דעת בעלי התוספות, שזה דווקא לרבי מאיר, מועיל כתב ידו. כתב ידו, כמו עדים, מעיד שהגט נכתב מרצונו. וזה מספיק, אני לא צריך עדות על מעשה הגירושין. לרבי מאיר, לרבי אלעזר, שאני צריך עדות על מעשה הגירושין, לא יעזור כתב ידו. אולי גם לא יעזרו לי, אלא רק כשיטת הרן, ש... אמרנו לך. השאלה עוברת מכאן לקידושין, כאשר אנחנו פוסקים להלכה, כל הפוסקים נגד הרמב״ם, הסכימו שכתב בכתב ידו, הסכימו כולם נגד הרמב״ם שהדבר הזה עוזר בגט. כמובן, 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 עוזר רק לחומרה, בגלל שמדרבנן זה ודאי פסול. כתוב שלושה גדים פסולים עם מסעת המלאב קשה. אבל בואו נגיד שמדאורייתא זה עוזר לשיטת הרמב״ם, גם מדאורייתא זה לא עוזר, וזה כנראה פירושו הראשון של רש"י. אבל אם מדאורייתא זה עוזר, השאלה אם עוזר כתב ידו גם בקידושין. מהנחה שלא מועילים ידי חתימה בקידושין, כנראה גם לא עוזר כתב ידו. מהנחה שמועילים ידי חתימה בקידושין, לדעת הראש, כתב ידו, מותר אפילו לחכים. בעל ואישה יכולים להיות על איבדת והוא יכול לקדש אותו. לעומת זאת, זה דעת הראש ודעתם של ראשונים רבים אחרים. לעומת זאת, לדעת הרשב"א, כתב ידו לא עוזר בכלל. למה? הבאתי סיבה אחת של אבני מילואים ונשארתי עליה בצריך עיון. כיוון שאין עדות על הסכמתה של האישה, ומאלה לא יעזור כתב ידו, העדפתי את פירושו של הנתיבות. כתב ידו אקוויוולנטי לנאמנות, בעל נאמן על גט, בגלל שבידו לגרשה, בעל לא נאמן על קידושין, בגלל שאין בידו לקדשה. שיטה שלישית של רב חיים לא אמר. כמובן, בין לבין, יש לנו שיטת הרעה, ושיטת הרטבה בעקבותיו, רעה היה רבו המובן, שיטת הרעה ושיטת הרטבה בעקבותיו, שגם בקידושין כתב ידו עוזר מדאורייתא, אבל מדרבנן פסלו את זה. להלכה, כאמור, מביא הרמ"א את הדבר הזה, ואתם יכולים לנחש את הפסק שלו גם אם לא ראיתם את הרמ"א, שמה היה הדין בכתב ידו בקידושין? ספק. זה הדבר הקל ביותר. פה פחות או יותר אנחנו מסיימים את השיעור. היום אין לי דפים לתת, מרדכי, כן? אני, מי שצריך לחזור על דברים או לראות אדם, אני אתן את העתק האלקטרוני של השיעור למרדכי ירד, וכל מי שרוצה ייקח ממנו, תודה רבה.